נלמד את השיעור של יום שבת של פרשת נשוא, פרק ז' פסוק ע"ב. ביום השתי עשר יום נשיא לבני אשר פגיאל בן אוחרן. קורבנו, כרת כסף אחת, 30 ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל ושקל לקודש, שניהם מלאים סולת בלולב השמן למנחה. כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד, בן שנתו לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת. ולזבח השלמים בקר 2, אילים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5. זה קורבן פגיאל בן אוחרן. ביום 12 יום, נשיא לבני נפתלי, אחירה בן עינן. קורבנו, כרת כסף אחת, 30 ומאה משקלה. מזרק אחד כסף, 70 שקל ושקל הקודש, שניהם מלאים סולד בלולה ושמן למנחה. כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת. ולזבח השלמים בקר 2, אילים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אחירה בן עינן. זאת חנוכת המזבח, ביום יימשך אותו. מעט נשיאי ישראל, קרות כסף 12, מזרקי כסף 12, כפות זהב 12. אומר רש"י, ביום ימשך אותו, בו ביום שנמשך יקריב. זאת אומרת, באותו יום שמשכו את המזבח וחנכו אותו, באותו יום התחילו להקריב את הקורבן הראשון. ומה אני מקיים אחרי יימשך? בעזרת השם עוד מעט נלמד בפסוק פ"ח, כתוב זאת חנוכת המזבח אחרי יימשך אותו, ופה כתוב שזה ביום יימשך אותו. מסביר רש"י שנמשך תחילה ואחר כך הקריב. הקורבנות היו באותו יום שנמשך, אבל הסדר היה שקודם היה משיכה ולאחר מכן ההקרבה. או אחרי יימשך לאחר זמן, ולא בא ללמד ביום יימשך, אלא לומר שנמשך ביום. אולי שואל רש"י, אולי מה שנלמד בפסוק פ"ח שכתוב זאת חנוכת המזבח אחרי יימשך אותו, זה בא להגיד שהקרבות היו זמן רב אחרי המשיכה ולא באותו יום. ומה שכתוב אצלנו ביום יימשך אותו, אולי זה בא ללמד אותנו שהמשיכה צריכה להיעשות ביום ולא בלילה. אומר רש"י, אי אפשר לומר כך, מדוע? כשהוא אומר ביום מושכו אותם, שלמדנו בפרשה בספר ויקרא את הפסוק ביום מושכו אותם, אז לימדנו שנמשך ביום. את ההלכה הזו שצריך למשוך ביום, זה כבר למדנו בפסוק ביום מושכו אותם. ומה תלמוד לומר ביום יימשך אותו? אם כך, למה צריך להיות כתוב אצלנו בפסוק פ"ד ביום יימשך אותו? אלא פה הכוונה, ביום שנמשך יקריב, כמו שרש"י אמר בתחילת דבריו. קרות כסף 12, אומר רש"י, הם שהתנדבו ולא הראה בהם פסול. זאת אומרת, מה הסיבה שעכשיו נותנים לנו את הסיכום של הכלים? הרי אנחנו יודעים שאם היו 12 נשיאים שהקריבו, אז בסך הכל יש לנו 12 קערות, אלא רש"י בא להדגיש, שבאים להדגיש לנו שלא נהיה פסול באף אחד מהקערות, אלא כולם נשארו בשלימותם, אותם קערות שהתנדבו כל הנשיאים. פסוק פ"ה, 30 ומאה הקערה אחת כסף, ו-70 המזרק האחד, כל כסף הכלים, 2,400 בשקל הקודש. אומר רש"י, 30 ומאה הקערה אחת וגומר, מה התלמוד לומר? למה אנחנו מפרטים פה עוד הפעם את החשבון של כל אחד מהקערות, שזה היה 30 ומאה? לכאורה בכל אחד מהימים כבר אמרנו קודם שהמשקל של כל אחד מהקערות היו 30 ומאה. אומר רש"י, לפי שנאמר 30 ומאה משקלה, בכל אחד מהנשיאים שהזכרנו את הקערות ואמרנו את המשקל שלהם היה, כתוב רק שהמשקל הוא 30 ומאה ולא פרש באיזה שקל, לא כתוב באיזה שקל, כי על המזרק כתוב 70 שקל בשקל הקודש, כך היה כתוב אצל כל אחד מהנשיאים. אז היינו יכולים לחשוב שרק המזרק היה בשקל הקודש, אבל הקערה היה 30 ומאה וזה לא בשקל הקודש, כי המשקל שנקבע לשקל הקודש הוא שונה משקל רגיל. וכך חזר ושנה כאן, לכן פה התורה חוזרת עוד הפעם להדגיש לנו וכלל בכולן כל כסף הכלים בשקל הקודש, וכתוב כל כסף הכלים בשקל הקודש, לומר שגם המשקל של הקערה היו בשקל הקודש. כל כסף הכלים וגומר, ללמדך שהיו כלי המשכן, המקדש מכוונים במשקלם. שוקלן אחד אחד ושוקלן כולם כאחד, לא ריבה ולא מיית. זאת אומרת שלא היה אצל אף אחד מהם אפילו תוספת מעטה, כי אם אצל כל אחד היה תוספת קטנה מאוד, הרי במשקל כולל היו רואים שינוי, אלא הכל היה מכוון ולא היה ניכר שום תוספת באף אחד מהכלים. פסוק פיוו, כפות זהב 12 מלאות קטורת, 10-10 כף בשקל הקודש, כל זהב הכפות 20 ו-100. שואל רש"י, כפות זהב 12, למה נאמר, אם כבר למדנו קודם בפסוק פ"ד, שהיה כתוב כפות זהב 12, אחרי שהבאנו את הסיכום, כבר סיכמנו שהיו 12 כפות זהב, אז למה כאן, עוד הפעם צריך להיות כתוב, שכפות זהב 12, לכאורה היה אפשר לכתוב יותר בקיצור, ש10-10 קו בשקל הקודש, למה צריך לכתוב את הסיכום של הכפות? עונה רש"י, לפי שנאמר כף אחת 10 זהב, הלשון אצל כל אחד מהנשיאים היה כף אחת 10 זהב, אז יש לנו שתי אפשרויות איך להבין את לשון הפסוק. אפשרות אחת אפשר להבין אי של זהב, שהכף עשויה החומר שלה היה מזהב, ומשקלה 10 שקלים של כסף. אנחנו יכולים להבין אולי שהכף עשויה מזהב, והמשקל זה 10 שקלים אבל של כסף. או אינו, או שאפשר להסביר באופן אחר, אלא כף אחת של כסף, ומשקלה 10 שקלי זהב, ושקלי זהב אין משקלם שווה לשל כסף. אז אנחנו לא היינו יכולים להבין מה באמת החומר של אותם כפות, תלמוד לומר כפות זהב של זהב היו, לכן פה כתוב ומדגישים כפות זהב, שהם היו דווקא של זהב. פסוק פי זיין, כל הבקר לעולה 12 פרים, אלים 12, כבשים מני שנה 12 ומנחתם, וסעירי זים 12 לחטאת. כל בקר זבח השלמים 24 פרים, אלים 60, עתודים 60, כבשים מני שנה 60, זאת חנוכת המזבח אחרי ימשך אותו. פסוק פי תת, הפסוק האחרון לפרשת נשא, ובוא משה אלוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו, מעל הכפורת, אשר על ארון העדות, מבין שני הקרובים, וידבר אליו. אומר רש"י, ובוא משה, שני כתובים המכחישים זה את זה, בשלישי ויכריע ביניהם. יש לנו שני פסוקים שמופיעים בשני מקומות. פסוק אחד בספר ויקרא, פסוק שני בספר שמות. שני הפסוקים הללו מכחישים זה את זה, אז בא הפסוק הזה שמופיע פה בתחילת במדבר, והוא מכריע בין שני הפסוקים. מה עם שני הפסוקים שמכחישים? אומר רש"י כך, כתוב אחד אומר, במקום אחד כתוב, זה הפסוק הראשון של ספר ויקרא, וידבר השם אליו מאוהל מועד. לפי הפסוק הזה שאומרים שהדיבור היה מאוהל מועד, מה אנחנו מבינים? והוא חוץ לפרוכת. וכתוב אחד אומר, ויש פסוק אחר שכתוב לפני זה, בספר שמות, ודיברתי איתך מעל הכפורת, אז יש לנו כאן סתירה, מאיפה בא הדיבור? האם הוא בא מחוץ לפרוכת, או שהוא בא מעל הכפורת? וזה נמצא בפנים, בקודש הקודשים. בא זה והכריע ביניהם, הפסוק שלנו מכריע בין שני הפסוקים. איך הוא מכריע? משה בא אלו אל מועד, ושם שומע את הקול, הבא מעל הכפורת, מבין שני הקרובים. דיינו, הכל יוצא מן השמיים לבין שני הקרובים, ומשם יצא לו אל מועד. ומילא שני הפסוקים האלה מובנים, כי משה נכנס לו אל מועד, אבל הוא שמע את הקול שהוא יוצא מעל הכפורת. מדבר, אומר רש"י, כמו מתדבר, כיוון שהמם כאן נקוד בחיריק, ויש על הדלת דגש, אז כאילו היה כתוב מתדבר. למה כתוב לשון כזו? אומר רש"י, כבודו של מעלה לומר כן. זה הכבוד כלפי הקדוש ברוך הוא לומר לשון כזו, דהיינו מדבר בינו לבין עצמו, ומשה שומע מאליו. ודבר אליו, מה הדגש כאן על המילה אליו? אומר רש"י, למעט את הארון מן הדיברות. אפילו במקום שכתוב בתורה במפורש וידבר השם אל משה ואל אהרון, או אפילו שכתוב וידבר השם אל אהרון, בכל המקומות הדיבור תמיד היה למשה שיגיד לאהרון, וזה המיעוט מהמילה אליו. וישמע את הקול, אומר שיכול קול נמוך. היינו יכולים לחשוב שאולי הסיבה שאהרון לא שמע את הדיברות, כי הקול היה אולי נמוך. זה מה שרש"י אמר לפני זה, נמעט את אהרון מן הדיברות. אז מיד בא רש"י להדגיש, תלמוד לומר את הקול, הוא הקול שנדבר עמו בסיני. הקול זה קול הידוע והיא הידיעה. זה אותו קול שאנחנו מכירים אותו, שבוודאי היה קול גדול. כי אם בהר סיני הקול הזה נשמע לכל ה-60 ריבו אנשים, אז בוודאי שהוא היה קול חזק. אותו קול היה גם שמשה רבינו שמע, כשהוא היה באוהל מועד לשמוע את דברי השם. וכשמגיע לפתח היה נפסק ולא היה יוצא חוץ לאוהל. אותו קול גדול לא היה יוצא אלא היה נפסק לתוך אוהל מועד.